לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שבוע לבחירות ובמתות יהדות התורה עושים מאמצים להילחם בשאננות בציבור ובחשש כי מצביעים רבים לא יגעו אל הקלפיות. מרנן ורבנן האדמורים, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מתכנסים כעת בירושלים לכינוס חירום לקראת הבחירות בקריאה להתעוררות רבתית וחיזוק ההצבעה. מרן ראש הישיבה הגאון הביגר שון אדלשטיין ערך ערב כינוס לקראת תחילת זמן חורף, ובדבריו עמד על החובה הקדושה להשפיע במטות ולהביא כמה שיותר מצביעים אל הקלפיות. מרן אמר כי גם בתחילת הזמן על חשבון הלימוד צריכים לפעול ולהשפיע, כי זה קידוש שם שמיים והלימוד מחייב את זה, התורה מחייבת את זה. הנה,
הלימוד מחייבת את זה, התורה מחייבת את זה.
ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו מביא ערב דאגה חמורה מהשאננות בציבור החרדי והחשש מהאפשרות שמצביעים חרדים יישארו בבית ביום הבחירות.
נבטל את זה על הסף. המסים האלה לא היו בזמן שלי, הם נועדו לפגוע בציבור החרדי וציבורים אחרים, אבל אנחנו נבטל את זה ביד. הם יקבלו את מה שמגיע להם, והיום הם לא מקבלים את מה שמגיע להם, ויש מקום לתקן ולעשות, לסגור פערים. והציבור החרדי חייב להבין מה המשמעות של המשך ממשלה בראשות לפיד וליברמן. אז תעשו מעשה, בואו להצביע, אל תישארו בבית.
נאבי מימן במהדורה המרכזית התייחס נתניהו גם להקלטות חבר הכנסת סמוטריץ' בגנותו ואמר, אני מוחל אלה דברים שנאמרו בתקופת בחירות. יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תוקף ערב בחריפות את שרת הפנים הילד שקד ואומר היא מסכנת את מחנה הימין.
הילד שקד היום מסכנת את המחנה הלאומי, ואם סוף סוף כנים דבריה, והיא מבינה שמה שנכון וטוב זאת ממשלת ימין של המחנה הלאומי, היא צריכה לפרוש, כיוון שהיא מיליון אחוז לא עוברת אחוז חסימה, והיא מסכנת קולות, וחס וחלילה, בסוף יהיה חסר לנו חצי מנדט, או אני יודע מה, אבל זה עוד פעם, נאבד את השלטון, יאיר לפיד יישאר ראש ממשלה, כמו שאמרנו קודם, עם כל השמאל וכל תומכי הטרור וכו', זאת סכנה ממש. אני קורא לציבור לא לקחת סיכונים, לא הייתם מאמרים על האוטו שלכם אצל מוסכניק שאתם לא בטוחים שהוא טוב, ואל תשימו את הקול שלכם אצל מי שלא עובר אחוז חסימה ומאמר על העתיד של עם ישראל ושל מדינת ישראל.
ותוך כך אילת שקד כינסה ערב מסיבת עיתונאים בה הבהירה כי אינה פורשת מהמרוץ. שקד אמרה, אני כאן לשים בצד את חרושת השמועות, אני רץ עד הסוף. חבר הכנסת יריב לוין מביע דאגה רבה מהסקרים על מצביעים, על כך שרבים בימין בוחרים שלא להצביע, ואומר מי שזהות המדינה היהודית חשובה לו שיצא להצביע.
אף אחד שלא יישאר בבית, צריך לצאת כולם להצביע. יש לנו אגב רוב ברור, רוב עצום, רק לא בא לידי ביטוי, כי אלה שרוצים למחוק את הזהות היהודית באים בהמוניהם לקלפי, ואלה שרוצים לקיים זהות יהודית נשארים בבית. אז מי שהזהות יהודית שובה לו, שיעשה מעשה, יצא מהבית, ואם כולנו נדע לעשות את זה ביום שלישי, אני חושב שנחזיר את המדינה למסלול שבו היא צריכה להיות.
התדרדרות במצבו של היהודי שנפצע מוקדם יותר הערב בפיגוע דקירה בשומרון. מבית החולים נמסר כי מצבו מוגדר כעת קשה עד בינוני, איש נדקר בכפר פונדוק והמחבל נמלט מהמקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
בערי הצפון והמרכז ינשבו הלילה רוחות מזרחיות חזקות וצפויים ממטרים מקומיים. מחר ממטרים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, קיים חשש משיטפונות במקומות המועדים. בחמישי עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז, ובשישי עלייה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום בחושה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. אחרי הפסקה ארוכה שבחלקה לא התקיימו תוכניות כי התקיימו תוכניות אחרות, ובחלקה התקיימו תוכניות מוקלטות ללא השתתפות של שואלים וללא שאלות ותשובות, חזרנו למתכונת הישנה, הרגילה והטובה, והשומעים מוזמנים לשאול שאלות במחשבה, שאלות בהשקפה, שאלות באמונה, שאלות באקטואליה, למספר הטלפון 03-593-93. אתמול שבנו בפעם, אני סופר כבר, מפולין. אנשים שואלים אותנו, מה הייחוד של המסעות האלה שאנחנו עושים? אז ככה, יש מסעות שנועדו ללמד ומעט ללכת בעקבות האירועים שקרו בשואה וקדושיה. אני מתכוון רק למסעות שנעשים על טהרת הקודש. יש מסעות שמטרתם תפילות על קברי צדיקים. שני הדברים הללו קיימים במסע שלנו, אבל הם לא המטרה. מסע שלנו מטרתו לנקום. לנקום במשמעות להקים, לקומם מה שרצו להפיל. מכיוון שהמאבק לא היה על גזע, להבדיל ממה שטוענים החוקרים, כי אם זה היה המאבק, היו הורגים וזהו. וכאן אנחנו חזינו בהרבה מאוד דברים נוספים, כמו התהללות והשפלה, ומאבק נגד ספרים, והחרבת בתי כנסת, ושריפת ספרי תורה. המאבק היה במסגרת מה שחזל אומרים, למה נקרא שמו שנאה, סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. וממילא, אנחנו רוצים במקומות האלה, על בסיס מה שאנחנו מרגישים שם, ואנחנו מרגישים, על בסיס מה שאנחנו לומדים שם, ואנחנו לומדים, לבנות בניין איתן של אמונה. כי ללמוד את האירועים עצמם אפשר מספרים, ולהתפלל על קברי צדיקים כשלעצמם אפשר גם בארץ, יש הרבה. ברוך השם, יש הרבה מקומות של תפילה, של השתפכות הנפש, פה בארץ. אבל שם מתחזקת האמונה. באמת במהלך המסע אנחנו עוסקים בסוגיות של אמונה יסודיות עמוקות, בסוגיות מחשבה יסודיות ועמוקות. ואנחנו יוצאים עם בניין מלוטש של אמונה, של ידיעה, של הדעת ולהשיב אל הלב. אנחנו מתקרבים לבחירות. אני חייב להגיד גם מה שנאמר פה בשבוע שעבר בהקלטה, וגם מה שנאמר אתמול במהדורה המרכזית. יש פה טעות יסודית. כל הדיונים, כל הדיבורים, על כמה נורא והיום היה וכמה טוב יהיה, הם נכונים. אבל הם אמורים להיות מיותרים. הם אמורים להיות שלא בהקשר שלנו. כי אנחנו צריכים לדבר על דבר אחר הרבה יותר אינטליגנטי. ואני אומר לעצמי כל הזמן, הדרך היחידה להצביע בבחירות ולא לחוש טיפש, הדרך היחידה להצביע בצורה אינטליגנטית, זה להצביע כמו שהחרדים מצביעים. ולמה? אם לא הייתי חרדי, ולא הייתי מבין את המושג של לציית לדברי חכמים, לא הייתי הולך להצביע. והייתי יוצא בתעמולה ענקית נגד ההצבעה. ולמה? משום שזה לא אינטליגנטי להצביע. אין שום סיכוי שדבר כזה יעשה טוב. ולמה? נניח שאנחנו נתמקד בעניין הכלכלי. יש כמה אנשים שיש להם כל מיני רעיונות כלכליים, והסיבה שהם אינם פורסים את משנתם הכלכלית בצורה מקצועית ומסודרת היא, כי גם הם מבינים שהציבור הרחב לא מבין בזה כלום. ואני, שבאמת לא מבין כלום בכלכלה, לא כל כך בגלל שזה קשה ומסובך, ומי שלומד גמרא לא יכול להבין, אלא פשוט בגלל שמעולם לא התעניינתי ולא למדתי, חוץ מזה שגם אם הייתי מבין, אין לי את האינפורמציה הנחוצה, אינני יודע לא את המצב בשווקים בעולם, ולא את המצב של מערכת הכלכלה של מדינת ישראל. ואחת הסיבות שאני לא לומד את זה, זה בגלל שזה משעמם אותי עד מוות. תהיה הסיבה אשר תהיה, אני לא מבין בזה כלום. אבל לי יש אותה השפעה על איזו תוכנית כלכלית של איזה כלכלן תיבחר, כמו לפרופסור לכלכלה. תגידו לי, זה נורמלי. בענייני ביטחון, עוד יותר חמור. הרי המידע הרלוונטי והנחוץ ביותר הוא סודי. אין לי ניסיון בביטחון, אין לי הבנה בזה. ולי ולרמטכ"ל, שגם התמחה בזה כי עשרות שנים הוא בתחום, וגם יש לו את כל האינפורמציה, יש את אותו קול. זאת אותה השפעה. ג' כדי שאדם יוכל להשפיע בנושאי כלכלה, ביטחון, חברה, דת, תרבות, הכל, הכישרון היחיד שהוא צריך זה להיות בן 18. תגידו לי, זה נורמלי? הוא יכול להיות אנאלפבית. והוא משפיע כמו גדול האינטלקטואלים וגדול החכמים. זה הגיוני שדבר כזה יכול להצליח? דלת, הרי ככל שאדם, ככל שמדברו על חכמים יותר מחוכמים, האחוז שלהם באוכלוסייה הוא יותר נמוך. ממילא רוב המצביעים בכל מדינה בעולם, זה כאלה שמבינים פחות, ולהם יש את הכוח העיקרי. איך דבר כזה יכול להצליח? יאמרו, אני מטיף נגד דמוקרטיה? לא, אני לא מטיף נגד דמוקרטיה. אני רק מתנגד להציב את הדמוקרטיה כאידיאל. היא אולי הדרך הגרועה הכי פחות מכל הדרכים הגרועות הרבה יותר, כפי שהוכח בהיסטוריה. אבל היא רחוקה מלהיות אידיאל. מאפלטון ועד הגל, הפילוסופים ניסו למצוא דרך איך להגיע לידי מצב שהחכמים ביותר ינהלו את המדינה. המציאות היום בוודאי מוכיחה שהשיטות שקיימות היום בעולם הדמוקרטי אינן אלו המוצלחות. אבל לא הייתה ברירה, והיינו אולי חייבים גם להצביע כך או כך, ולכן יש מדינות בעולם שזה חובה ולא זכות להצביע, כי מבינים שאחרת אנשים לא יבואו. אנחנו, היחידים שכשהולכים להצביע, אנחנו הולכים להצביע כדי לקיים מצווה. באים ואומרים לי, איפה זה כתוב בשולחן ארוך? נו, באמת. אם גדולי היודעים את השולחן ארוך, שיודעים אותו יותר טוב ממני ומשקמותי ומגדולים ממני גם כן, אומרים את הדברים בלשון הוראה. ואומר שמבינים שיש בסמכותם להורות. ממילא, זה לא שאם אני לא מציית להוראה, אני עובר על איסור, ואני מבטל מצוות עשה. אלא שכשאני עושה את זה, אני לא עושה את זה בגלל שאני חושב שמפלגה פלונית או אלמונית, ונציג פלוני או אלמוני הוא my favorite, הוא המועדף שלי. לא. אנחנו היחידים שלא מצביעים לחברי הכנסת. אנחנו היחידים שלא משנה לנו ולא אמור להיות משנה לנו כלל מי יהיו חברי הכנסת. אנחנו היחידים שלא משנה לנו ולא נוגע לעניין כלל המצב המסוכן וכמה יהיה נורא אם לא יצביעו, למרות שכל הדברים האלה מאוד מאוד נכונים, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים מזה. לקיים את מצוות התורה ביודענו שתורת ישראל אמת, זו שבכתב וזו שבעל פה. וכבר אמר החזון איש, שהחורבן של יהדות אשכנז מבחינה רוחנית התחיל בזה, שאמרו שהתורה שייכת רק לתחומי ההלכה, התהורים והמופיעים בשולחן ארוך, ואין לה מה לומר בשוק החיים. וכאן אנחנו מצאים בשוק החיים, ויש לתורה מה לומר. ולכן אני בכלל לא מבין את כל הדיבורים הללו. מה פירוש הדבר שיש אנשים חרדים שלא יוצאים להצביע? אלה שלא יוצאים להצביע כי רבותיהם הורו להם כך, זה בסדר גמור. הם עושים בדיוק מה שעושים אלה שכן. אלה שרבותיהם לא אמרו להם להצביע ולא אמרו להם לא להצביע, מן הסתם גם כן כדאי שילכו להצביע. אבל אלה שרבותיהם הורו להם להצביע, למפלגה זו או למפלגה זו שלא יעשו כן. מי התיר להם לבזות תלמידי חכמים, להתעלם ממה שתלמידי חכמים מבקשים. ולכן כל הדיבורים מצד אחד, על נציגים כאלה או אחרים שלא עמדו בציפיות כביכול. ואחרי הכל זה בדרך כלל לא נכון, כי הנציגים הללו הם הנציגים החרוצים ביותר שקיימים בכנסת. והדיבורים על כך ש... כמה מסוכן וכמה חשוב, כל אלה, לכאן או לכאן, אמורים להיות מיותרים, והדבר היחיד שהוא צריך להיות רלוונטי לכבודם של עולם בני התורה, זה לעשות מעשה כמו הנחת תפילין, כמו כל מצווה ממצוות החכמים שאנו חייבים עליהם מדאורייתא, כך לפי הרמב״ם, ולפי הרמב״ן מדרבנן עם אסמכתא, שלפי המהר"ל זה גם דאורייתא, מעין דאורייתא, וזה מה שאנחנו עושים. זה כל כך קל ופשוט. איזה מין... הסיבה היחידה שאני מבין שאנשים לא הולכים, זה כי מכיוון שזה מצווה, אז יש איזושהי יצרה שמסית את הדברים. כי על כל מצווה שאדם עושה, יש לה ערך רק בגלל שהוא צריך לבחור ולהתגבר. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. פיפי, לפיד, את מי זה מעניין? בואו לבחור רהיטים לבית ב... עד 60% הנחה! במתחם הרהיטים הענק דולצ'ה דיווני, במחירת סוף שנה מוקדמת ביום הבחירות. כ-2,500 מטרים של עיצוב הבית בקומה אחת, כפל מבצעים והנחות, חוויית קנייה מטורפת ומתנה על כל קנייה. אז בואו ביום הבחירות לבחור לעצמכם רהיט בדולצ'ה דיווני. כוכבית 2540, שידור חי מהמקום, רחוב לישנסקי 18, ראשון לציון. כוכבית 2540.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
כן, האם הסרט השבטים, שכתוב שהם הולכים לחזור, האם זה עניין פיזי, שאותם הסרט השבטים שהולכים לחזור, או שזה מושג
ונראה, ש... יש איזה בעיה בקו, אני שומע אותך מקוטע. אם הבנתי את השאלה טוב, האם השבטים עתידים לחשוב זה עניין פיזי, או איזה עניין זה יכול להיות? אם כתוב לפי הדעה שהשבטים עתידים לחזור, אז השבטים זה עניין פיזי. השבטים זה לא היה רעיון רוחני. אז כנראה שעתידים לחזור. אבל איך זה יקרה? מתי זה יקרה? איך זה יבוא לידי ביטוי? מכיוון שמדובר על חלק מתהליך הגאולה, והרמב״ם אומר שלא ממליץ להתעסק עם זה הרבה, כי לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. אז גם על הדבר הזה מן הסתם קיים הכלל הזה, שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. ואם יורשה לי לשאול, למה זה כל כך חשוב? למה, מה ההתעוררות לשאול את השאלה הזאת? שומע אותי השואל? נפל מהשידור אחרי השם מקוטע. מיד יהיה מאזין, אנחנו בינתיים מצטערים על כך שהוא נפל מהשידור, כי אני באמת לא הבנתי, אם זו שאלה לימודית, בסדר גמור, אבל אולי יש לו איזושהי אלו ידיעות. כן, בבקשה, אתה איתנו?
כן, רוצה לדעת אם זה עניין פיזי, שאותם עשרת השבטים שהיו, הם הולכים לחזור, או שזה עניין רעיוני בתור מושג, שיש כל מיני נפשות שנאבדו לעם ישראל רוחנית וגשמית.
אני לא חושב שאפשר להגיד שזה עניין רוחני, או עניין של נפשות ונשמות, כי המושג עשרת השבטים הוא מושג ברור. אין שני מושגים. עשרת השבטים, כמו שניים וחצי שבטים, כמו שאתה לא תגיד ששבט יהודה ושבט לוי, זה מושג רוחני. וכמו שאדם לא יעלה לברך ברכת כהנים, כי הוא יגיד שהוא כהן רוחני ויש לו איזה נשמה של כהן,
לא.
כך עשרת השבטים זה מושג גשמי כמו שהיה. אבל...
לא, אני אומר, עשרת השבטים שכתוב, באו עובדים ארץ אשור, האם ייתכן לומר שהאלה שגלו נכחדו והבאו עובדים, זה העניין הרעיוני של כל מיני עובדים?
אי אפשר להגיד דבר כזה בלי מקור, לא ידוע לי על מקור, והנושא של ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, חלק אחד של הפסוק מלמד על השני, מדברים על העובדים בארץ אשור ועל הנידחים בארץ מצרים, שזה כבר לא עשרת השבטים, אלא מדברים על כל העובדים וכל הנידחים וכל מי שקשור לעם היהודי בצורה זו או אחרת יבואו. איך זה יבוא לידי ביטוי? אני אמרתי קודם כשנפלת מהשידור שהרמב״ם אומר לנו על ימי הגאולה וימות המשיח, שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, ולכן אומר הרמב״ם שהוא ממליץ לא לעסוק בזה הרבה, ויש רעש גדול בקו שלך, כנראה אתה נמצא במקום שמדברים ברקע אנשים.
עכשיו רציתי לשאול עוד משהו, האם שייך
שאנשים לא רוצה לשאול? אם אתה רוצה לשאול עוד משהו, רק אם אתה יכול לעמוד במקום שאין את הרעש רקע הזה, כי אני מתקשה לשמוע אותך עם אותו רעש רקע. בבקשה. הבחור שהוא נפל מהקו. טוב. הוא על הקו, אני לא שומע אותו. ערב טוב לשאלה הבאה.
כן, ערב טוב הרב.
שלום שלום, ערב טוב.
כן, רציתי לשאול את הרב. הרב, כמה פעמים שמעתי את הרב מדבר על... מסביר כל מיני מאמרי חז"ל, מביא... למשל אחד מבעלי המחשבה האלה ואחד מבעלי המחשבה האלה, ואז שמעתי כמה פעמים את הרב אומר אבל אנחנו תלמידים של מהר"ל, ולכן בפירוש של ההגדה הזאת אנחנו נלך כמו המהר"ל או כמו הרמב"ן וכדומה. אז לשאול את הרב מה הכוונה.
מעולם לא אמרתי שלעניין זה אנחנו תלמידי מהר"ל, אני אמרתי לעניין זה אנו תלמידי הרמב"ן, ולא אני אמרתי אלא ציטטתי בזה את רבי יצחק קוטנר. רבי יצחק קוטנר אומר את זה בדבר ספציפי, ובדרך כלל אני אומר את הדברים כלשונם, כפי שהוא אמר באותו עניין ספציפי. רבי יצחק קוטנר מביא את מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם לעניין תחיית המתים. האם תחיית המתים תהיה בסוף תהליך הגאולה, והמתים שיקומו יחיו לעד, אחרי שהגוף יעבור איזשהו תהליך שיהפוך להיות לרוחני, או שאחרי תחילת תחיית המתים יחיו הרבה זמן, ובסוף שוב ימותו, כמו שאומר הרמב"ם. אז אומר רבי יצחק קוטנר, בעניין זה אנו תלמידי הרמב"ן. מה הכוונת רבי יצחק קוטנר? כוונת רבי יצחק קוטנר היא כזו. הרמב"ם לא ראה את ספר הזוהר לפחות כל ימי חייו. לפחות רוב ימי חייו. אמנם, יש מכתב שמיוחס לרמב"ם, ואף כי החוקרים מפקפקים ביוחסו לרמב"ם, אבל בעניין זה ודאי שאנחנו תלמידי אברבנאל ורבי יוסף אירגז, ולא של החוקרים, שאברבנאל ורבי יוסף אירגז מייחסים את המכתב שאני מיד אצטט ממנו לרמב״ם. אברבנאל נמצא בפירוש נחלת אבות על פרקי אבות, פרק שלישי על המשנה, הכל צפוי והרשות נתונה. ורבי יוסף אירגז נמצא, הדברים נמצאים בספר שומר אמונים הקדמון במאמר ב', והם מביא מכתב שהרמב״ם כותב, שעכשיו בסוף, בערוב ימיי, הגיע אליי מישהו ולימד אותי כל מיני דברים, שאם הייתי יודע אותם, הייתי כותב בהרבה מהדברים אחרת, אבל מה יעשה שספרי כבר הופצו בעולם, וגם הרב ברבנאל וגם רבי יוסף הרגז אומרים, שבוודאי בא מישהו ולימד אותו דברי קבלה. מכל מקום הדברים שהרמב״ם כותב, לפני, והרמב״ם הרי כתב את הדברים שהוא כתב ביד החזקה ובמורה נבוכים, לפני כן, הוא בעצמו אומר שכתב את זה לפני כן, נכתבו בלי שהיו בידו מפתחות, שבסייעתא דשמיא התגלו לאחר מכן, ספר הזוהר וכתבי הארי. הרמב״ן כן היה לפניו ספר הזוהר, וכן דיבר דברי קבלה. ולכן, אחרי שכל חכמי ישראל קיבלו את ספר הזוהר וקיבלו את כתבי הארי, אז ודאי שבעניין זה ענו תלמידי הרמב״ן. זה מה שאומר ביצחק קוטנר. עכשיו, אמר הדשמייצה של לימוד ההגדה, מאז שהתפרסמו דברי מהר"ל בעולם, זה מהר"ל מפראג. ולכן דברי ההגדה מומלץ מאוד ללמוד עם מהר"ל מפראג.
הבנתי. אפשר עוד שאלה קטנה?
כן, בבקשה.
בראשית קטנה, ראיתי שבעבוד רבי נתן כותב ש... שהיצר הרע גדול מהיצרתו ב-13 שנה. נעשים את לדעת מה הכוונה, כי הרי בוודאי אנחנו רואים ילדים שהם עושים מעשים טובים, ומסתם הזה נובע מיצר הטוב.
צריך להבין, אתה צודק, צריך להבין. יצר הרע ויצר הטוב מחולקים לשני חלקים. יש את היצר הרע הפנימי שבאדם, ויש את היצר הרע החיצוני, המלאך. הרי כתוב, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. מה, יש בתוכי שטן? יש בתוכי מלאך המוות? לא. אלא, כמו שמלאך המוות הוא כוח מחוצה לי, כך אותו יצר הוא כוח מחוצה לי. אבל ביום הכיפורים כתוב שיצר הרע לא עובד. זו גמרא מפורשת. השטן אומרת, הגמרא בגימטריה 364. בשנת חמה יש 365 ימים. היום ה-365 הוא היום שבו השטן כבר גמר את הקדנציה, זה יום הכיפורים. ואף על פחן הרי אנחנו יודעים שגם ביום הכיפורים אנחנו מרגישים את יצר הרע. לא במידה כמו תמיד, אבל מרגישים. הרי הגמרא במפורש אומרת על כל מיני מקומות שבהם ביצר הרע, ביום הכיפורים קרו כל מיני דברים מסמרי שיער. התשובה היא שהיצר הרע שלא עובד ביום הכיפורים זה השטן, המלאך, היצר הרע החיצוני. אילו היצר הרע הפנימי זה תלוי בנו, הוא נמצא, הוא קבוע, הוא בילד אין, הוא תמיד כשהוא נמצא הוא עובד. היצר הרע הפנימי הזה הוא יותר מבוגר מהיצר הרע החיצוני, כי היצר הרע הפנימי הזה, כשהילד הוא ילד, לפני שהוא מתחיל להיות חייב במצוות, אז הגוף הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר פעיל והרבה יותר יחידני. לעומת זאת, היצר הרע החיצוני, המלאך, מלאך רע ומלאך טוב, שני המלאכים הללו שמלווים כל אדם בערב שבת, נמצא כל הזמן, הוא לא קשור לילדה, הוא מעבר לזמן. ולכן ילדים קטנים, יש להם גם מעשים טובים.
תודה רבה רב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום כבוד הרב. לפני החגים הרב המליץ למאזינה השני ספרים חשובים שכתוב בהם כיצד חזרו הבעלי תשובה, באיזה דרך. ואני לא הספקתי לרשום אותם, הייתי רוצה עם הרב זוכר.
אין לי שום מושג למה את מתכוונת. אני לא מכיר שני ספרים שמדברים על איך בעלי תשובה חזרו. אני יודע, אולי את מתכוונת שאני דיברתי על שני ספרים שלא מיועדים דווקא לקבוצה זו או אחרת בעם, אלא מיועדים לכל אדם שמעוניין ומתעניין בנושא, וכל אדם אמור להיות מתעניין בנושא. ספר אחד עוסק בהוכחת מציאות האלוקים, ונקרא, תקשיבי ותכתבי, אני אומר עוד פעם, ספר אחד עוסק בהוכחת מציאות האלוקים, עכשיו תכתבי, שמו של הספר הוא מסע אל עומקי ההוויה.
כן, כן, זה מסע אל עומקי
ההוויה. עין מם קוף יוד. מסע אל עומקי, מלשון עומק. והספר השני... הספר השני עוסק בהוכחת אמיתות התורה, ונקרא מסע אל פסגת הר סיני. אבל אין שום העדפה, אנחנו לא עושים העדפה מתקנת לבעלי תשובה, או לאנשים שעדיין אינם בעלי תשובה, ומיועדים דווקא להם את הספרים האלה. הספרים האלה מיועדים לכל מי שבאמת רוצה לדעת שיש אלוקים, ולדעת שהתורה אמת.
מי כתב אותם, כבוד הרב?
יהודי אחד בשם הרב מרדכי נויגרשל.
יופי, תודה רבה.
ברוכים
תהיו. תודה רבה.
שלום, שלום. שלום, שלום.
כל טוב, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, שלום.
שלום. לפני קרוב לחודשיים פורסם ביתד נאמן בשם הרב נתן דוחובסקי, שהם שאלו בזמנו את הרב שח, האם לא נכון בעת הזאת להיפרד מהמדינה או מהחילונים, וענה הרב שח, בשביל דבר כזה צריך את החתם סופר שיעשה את זה. והשאלה שלי, ידוע לי שאחרי פטירת החתם סופר, היה היפרדות של החרדים מהנאולוגים בקונגרס היהודי בהונגריה. אבל לא ידוע לי, הוא הזכיר את החתם סופר, לא ידוע לי על איזה משהו שהיה בזמן החתם סופר.
מה שהיה היפרדות של החרדים מהנאולוגיה, זה היה החתם סופר ולא מישהו אחר. מה שאתה מדבר שהיה אחרי מותו, זה היה בפועל כשהוא הודיע שצריך לעשות את זה לפני כן. ואני רק יכול להגיד לך שאני בעצמי שאלתי את הרב אלישיב את השאלה הזאת, והרב אלישיב אמר שיש לנו אחריות ליהודי ברחוב יפו, ואומר שיש יהודי ברחוב יפו, שכל הקשר שלו ליהדות מתבטא בזה שבתעודת הזהות כתוב שהוא יהודי, ואומר שהוא אזרח של מדינה יהודית, ואם ניקח ממנו את זה, נגזול ממנו את הזיק האחרון של הקשר שלו ליהדות, ומי יודע אם לא תמנו ברמץ את הסיכוי האחרון של ילדיו להיות חלק מהעם.
הבנתי, שר כוח.
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו.
אמן.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום הרב, רציתי לשאול, האם אחרי תחיית המתים יהיה לזה סוף, והאם התורה תהיה קיימת אחרי תחיית המתים?
תראה, אני מבין שאתה מתכוון לומר האם אחרי תחיית המתים התהליך מסתיים, אבל סוף בוודאי שאין. כי אחרי תחיית המתים הופכים להיות למציאות רוחנית וחוזרים חזרה למקור, והמקור הוא מעבר לזמן וממילא אינסופי. אבל הרמב"ן אומר, סליחה, הרמב"ם אומר, כמו שכבר ציטטתי בתוכנית זו, לא רק על אחרי תחיית המתים, אלא על ימות המשיח, שזה בכלל בעולם הפיזי שלנו, שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, ולכן הוא ממליץ לא לעסוק בעניינים האלה הרבה, כי המדרשים ודברי חז"ל העוסקים בזה, אין בהם לא אהבה ולא יראה, אלא רק את העניין הזה. ואת העניין הזה יש שם בצורה לא מובנת, ולכן חבל על הזמן שמתעסקים בזה, כי ממילא לא נבין.
תודה רבה רב.
ברוכים תהיו. ערב טוב. עד שיבוא המאזינים, קודם נגיד את מספר הטלפון, 03-593-93. המאזינים עסוקים כעת בטח בשכנוע של חבריהם, בני משפחותיהם, שכניהם, וכל מה שזז להצביע בבחירות, כפי שאמרנו בהתחלה, בצורה אינטליגנטית ולא בצורה לא אינטליגנטית, וכשהם התפנו הם התקשרו. בינתיים אנחנו מתקרבים לפרשת נוח. בפרשת נוח יש לנו עולם מלא. העולם חוזר ומתחדש פעם אחר פעם. בתחילת הפרשה עדיין אנחנו בעולם כפי שהיה ביצירה הראשונה שלו, בוורסיה הראשונה שלו, אחרי בריאת העולם. האמת היא שזה כבר וורסיה שנייה כמעט, אם אפשר להגדיר את זה ככה, כי מדובר בעולם אחרי הגירוש מגן עדן. הוורסיה הראשונה הייתה כשכל העולם היה במצב של גן עדן, וטרם היה חטא בעולם. אחר כך בא המבול, והעולם אחר המבול הוא עולם מאוחד, ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, כולם מדברים באותה שפה, כולם ברמה מאוד גבוהה, תוחלת החיים מאוד ארוכה, והעולם חוזר ומתחדש בדור הפלגה לוורסיה, למהדורה שלישית או אפילו רביעית. כלומר, גן עדן, אחרי החטא, אחרי המבול, ואנחנו במהדורה הרביעית של אחרי דור הפלגה. והמהדורה הזאת ממשיכה וממשיכה הלאה. אבל באמת, חלוקה כללית יותר זה חלוקה לשניים. עד המבול, תמיד הייתה אפשרות שיהיה מבול. מי המבול? לא קיימת אפשרות למבול, כי הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא מבול לעולם. אנחנו רואים לאורך כל הדרך, שתמיד המהדורה השנייה היא זו שמצליחה. ראובן היה הבכור, והוא נדחה, ויוסף נהיה בכור במקומו. מלכות שאול נדחתה, ומלכות דוד באה ממקומה. אפרים ומנשה, מנשה היה הבכור, אפרים הקטן, הוא בא במקומו. וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, שהראשון נדחה, והשני בא במקומו. אינני יודע מה אני יכול להגיד על רגל אחת, אבל אני אומר רק את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שיש מקום לתיקון. שתמיד יש מקום לתיקון. הסיבה שבגללה אדם לא מרגיש טוב בזה שהוא נאלץ לחזור בתשובה, והוא אומר, תמות נפשי עם פלישתים אחרי שהוא חטא, זה מתוך גאווה. זה כמו ילד שמשחק במשחק מחשב, ויש לו נניח 5 חיילים שהוא קיבל, ואחד מהם נופל. מה עושה הילד? הוא סוגר את המשחק, מתחיל שוב. למה? יש לך עוד 4 חיילים, תסבור 4 נקודות, אולי תשבור סי, אולי תנצח את כולם. לא, הוא לא יכול לסבול שלא יהיה נקי. הוא רוצה שיהיה נקי. גם אנחנו מוכנים להיות צדיקים, אבל בתנאי שנהיה צדיקים ונקים מההתחלה. מה כאן שהוא מלמד אותנו? בוא תוריד את הפרופיל, תוריד את הראש. והעולם כולו בנוי במצב של, לא רק של חידוש, אלא גם של תיקון. ערב טוב.
ערב טוב, חודש טוב.
חודש טוב.
שאלתי היא, לפני כ-130 שנה התחילה הפעילות של הרצל, הפעילות של הקונגרסים וכו' והציונות. השאלה שלי, איך זה לא מנע את השואה?
מה?
איך זה לא מנע? אני יודעת
מנע?
שהרצל פנה אפילו לקנצלר גרמניה, והוא פעל למען יישוב הארץ וכו'. איך כל הפעילות הזו לא מנעה את השואה?
איזה פעילות של הרצל רצי שתמנע את השואה?
של הציונים.
רגע, אני הבנתי את השאלה, שאלות שלי עם רטוריות. איזו פעילות של הרצל רצי שתמנע את השואה? זה שהוא כתב לאפיפיור שאת כל הדור השני אנחנו ניקח לאפיפיור וננצר אותם? זה שבכלל הוא לא התעניין בארץ ישראל כארץ הקודש, והוא רצה בכלל לקחת את היהודים בהתחלה לארגנטינה, ובספר מדינת היהודים שיש לי, יש לי את הספר מדינת היהודים בבית, כתוב שם, okay. יש פרק שנקרא ארץ ישראל או ארגנטינה, והאחראה היא שהרבה יותר טוב ארגנטינה, ובהקדמה כתוב שהרצל חזר בו, ופעל לארץ ישראל לא בגלל קדושתה, אלא בגלל שהוא, הסבירו לו שאי אפשר להביא יהודים לארגנטינה, אבל אפשר לרכב על החלום, על ציון של השנים, ולהביא אותם לארץ ישראל. כלומר, הציונות לא הייתה אצלו המטרה, אלא האמצעי, הוא השתמש בציניות, בחלום של ציון, כדי להגשים את מטרתו, להקים מדינה איפה שלא תהיה. לאיזה פעילות את מתכוונת? לזה שהרצל, כפי שהוא כותב ברומן שלו, אלט נוילנד, רצה להקים פה מדינה, שהשפה שלה תהיה גרמנית, הוך דויץ', ואני מכיר היטב את השפה, כי הרי דיברו בביתנו בשפה הזאת. זאת השפה של הנאצים, זאת השפה של המחנות, זאת השפה שהייתה אמורה להיות השפה, לא לשון הקודש. ובמקום המקדש, היוונים רצו להקים במקום המקדש מקום של בית יופיטר אולימפי, והרצל תכנן להקים בבית במקום המקדש אולם קונצרטים גדול, אולם של תרבות גדולה. האם זה ימנע את השואה? אני לא בא להגיד שזה גורם לשואה.
מה? אז מה היה האינטרס שלו בכל הפעילות שלו?
מי שהקים את הפעילות של התנועה הציונית היו חיידקים של דלקת ריאות. במעשה שהיה כך היה. היה אדם בפריז שקראו לו הגרף אסטרהזי, שאשתו הייתה חולה בדלקת ריאות, ולא היה לו כסף לתרופות בשבילה. הוא היה בסך הכל קצין, קפטן בצבא הצרפתי. אז הוא גנב מסמכים, ומכר אותם לאויב הגרמני, והתגלתה הבגידה, ולא ידעו מי זה. מכיוון שהצופן בינו לבין הסוכן הגרמני...
אתה מדבר על דרייפוס?
אני מדבר בדיוק ואני מסביר. מכיוון שהצופן בינו לבין הסוכן הגרמני הייתה האות די, לכן חשדו בדרייפוס, כמו שאת אומרת. והתחיל משפט דרייפוס, והרצל בתור עיתונאי צעיר בא לסקר את משפט דרייפוס, וכשהוא שמע שההמון צועק מוות ליהודים, לא מוות לבוגד, לא מוות ליהודי, אלא מוות ליהודים,
אז הוא הבין... ניצוץ היהודי.
לא נדלק שום ניצוץ יהודי. ההפך.
אלא?
אני מדבר על מה שהוא כותב, לא על מה אני מדבר... תביני דבר אחד. לפני שאני הלכתי לישיבה, עברתי על כל קצווי הציונות כדי לדעת למה אני הולך להתנגד. ושההתנגדות תהיה אינטליגנטית ולא סתם מתוך הזה. אז בואי אני אסביר את זה, תתני לי להסביר. אם אני מדבר ברצף, אז אני מסוגל גם להחזיק ראש. אחרת חוט המחשבה שלי נקטע. אז הרצל חלם עד אז שההתבוללות תפתור את הבעיה היהודית. עכשיו הוא חשב, הנה ההתבוללות לא פותרת, לכן צריך דבר טכני. הדבר הטכני זאת מדינה. והמדינה לא אמורה להיות יהודית כלל. זאת הייתה להיות מדינה של יהודים. שום זיק של יהדות לא דיבר אליו. ועד רבה, כשבגרמניה התעוררה התנגדות לפעילות שלו, כי היהודים שם רצו להתבולל, אז הוא כתב להם מכתב, המכתב נמצא ביומני הרצל. אני לא מתכוון אליכם, אתם פתרתם את הבעיה, אתם מתבוללים, זה הפתרון האופטימלי, אבל יש המון שלא יכולים להתבולל, עליהם אני מדבר. וכשמקס נורדו, חברו הקרוב ביותר, והשני בדרגתו בתנועה הציונית, רצה להתחתן עם גויה, והוא כתב להרצל, אולי צריך להימנע מהנישואין הללו, כי זה עלול להפריע לפעילות שלנו, שאחד ממנהיגי הציונות מתבולל, אז כתב לו הרצל, עד רבה, אתה צריך להתחתן עם הגויה, כי צריך לתת דוגמה אישית, כי אני רוצה שאנשים יתבוללו. והרב קוק, שראה בהרצל משהו גדול, כי הוא לא ידע את הדברים שאני אומר עכשיו, כי זה התפרסם רק אחרי מותו,
כן.
לא יכול לסבול את מקס נורדו. הוא אומר לתואבה הוא בעיניי, בגלל שהוא ניסה נישואי תערובת, אבל הוא לא ידע שהרצל עודד אותו לכך. ואני חוזר עוד פעם ואומר, אחרי שכבר הרצל התחיל את הפעילות, ואחרי שכבר היה קונגרס ציוני, הרצל פנה לאפיפיור, וביקש ממנו לקבל את כל הדור הצעיר של העם היהודי בכל מקום שהוא, ולעשות טקס התנצרות המונית, והוא כבר הגיע לרזולוציה של פרטים כל כך ברורים, שהוא סרטט שם את המדים שכולם ילבשו, ואת הבן שלו, הוא לא מל, והבן שלו, הנס הרצל, אחרי מותו של הרצל, כשהנס הרצל התנצר,
הוא היה יהודי הבן שלו.
הוא היה יהודי, כי אשתו של הרצל הייתה יהודייה, ואנס, אבל הוא התנצר, הוא בעצמו התנצר, והיה רעש גדול, ועיתון הארץ כתב מאמר חריף נגד זה, אז הנס הרצל אמר, תשתקו, אני אפיץ את היומנים הסודיים של אבא שלי, והיומנים האלה כבר קיימים, ושם כתוב, את כל מה שאמרתי קודם, והנס הרצל בעצמו אמר, אבא שלי ביקש מהמשרת את הנוצריה, שתגיד איתנו כל לילה את התפילות ההשכבה הנוצריות, תפילות שמו לפני שולחים לישון. אז כך שאני בכלל לא מבין איזה מין רעיון זה.
מצד שני, הוא התגאה שאבא שלו ממגורשי ספרד.
שוין, אז מה?
הוא התגאה בזה.
אז מה? להיות צאצאים של אצילים ספרדים, גם היום היו כל מיני אנשים באירופה מתגאים בזה. זה לא קשור בכלל. זה לא קשור בכלל. ולכן אני לא מצליח להבין מה עלה בדעתך שהפעילות של הרצל תמנע את השואה, ולא אם כבר להפך. תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
כל טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוכן תמיד תחרות כושר שף, התחרות הכי טעימה שהכרתם. 12 בשלנים, 4 שופטים, ורק אחד שיוכתר כשף המנצח. בהגשת אפרים כמיסר, בקרוב רק כאן בכל חי. בחסות קן ווד ורמי לוי. בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
ויינשטיין, איך הולך?
ברוך השם, רעת.
מקווה שיהיה חורף טוב.
חורף מצוין אפילו.
הוא מחוייך כאילו לא אחרי החגים. מה יש לו זה?
יש לו בנק שמבין אותו מצוין. עכשיו בבנק מרקנטיל ללקוחות כל הבנקים. הלוואת אחרי החגים, בתנאים נוחים ובהתאמה אישית. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מתאימה. מבינים אתכם מצוין. מרקנטיל. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנהלי הבנק ולכל דין. שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון אינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נושנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם, השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גירוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה ממש גדולה, התפסתי אשר בנחל והשם ממש שמע אותי והציל אותי וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב. התפסתי לזכותה אשר בנחל וברוך השם היום היא נשואה בדרך נס.
לנס משלכם חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח. סאנו פורטה פלוס, ג'ל מרוכז לניקוי שומן ולכלוך שרוף, ללא ריח חריף. אז במקום להתאמץ ולשפשף, קחו סאנו פורטה פלוס. הג'ל נדבק לדפנות הכלים ומנקה אותם במהירות וביעילות. סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח.
עכשיו בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש דגם 20178, המכונה היחידה עם תפריט וצג בעברית, דירוגי בניקיון ובייצור בלעדי של חברת בוש העולמית לרשת חשמל הקרן. לרכישה ייכנסו לסניפים או חייגו כוכבית 2757.
חשמל הקרן, עושים לכם
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, שלום.
שלום וברכה. השאלה שלי היא ממש ביסודות של היהדות, אם אפשר לשאול. אנחנו הרי יודעים שאנחנו קיבלנו את התורה ואת המצוות כדי שלא יהיה נעמה דגיסופה לעתיד לבוא. אנחנו נתאמץ כדי שאנחנו נקבל שכר טוב לאחר מאמץ. השאלה שלי האם אנחנו יודעים הרי בוודאי שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו ללא התכונה הזאת של הכיסופה, של הבושה, וחלטה לנו טוב. אם בדרך הטוב להיטיב וחלטנו טוב, גם אם לא נתאמץ.
יוצא מן הכלל.
השאלה
הזאת מתבקשת מאליה, והיא נשאלת, אבל רמחל בדעת תבונות, בספרו דעת תבונות, שעשה את הנושא של נעמה דחיסופה, לשיטה שלמה, שהוא בנה עליה את כל ספרו, לא מטפל בשאלה הזאת בספר דעת תבונות, ובספר דרך השם הוא גם לא שואל את השאלה, אבל הוא נותן את התשובה. תשובה אחרת, למעשה לא תשובה אחרת, אותה תשובה כמדומני, בסגנון אחר, הרבה יותר עמוק, אותה תשובה נכתבה בספרו של, בספר הכללים כמדומני, של סבו של הרב אלישיב, בספר לשם שמו, בספרי לשם שבו והחלמה. נתחיל במה שרמחל אומר. אתה שואל, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את, נכון שיש לנו תכונה שאנחנו נהנים יותר, כשאנחנו מקבלים מזכורת ועובדים, ולא כשמקבלים מתנה, אבל התכונה הזאת גם הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו. התשובה היא כזאת. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לקבל כאקסיומה הוא, שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, ולכן ברא את העולם. מכאן נובע הכל. כשמישהו רוצה לייצר דבר טוב, נגר רוצה לייצר שולחן טוב, אז הוא מייצר אותו מהחומרים הכי טובים שיש לו. מהעץ הכי טוב, מהדבק הכי טוב, מהתוכנית הכי טובה וכו'. הדבר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את נזר הבריאה האדם, וממילא רצה, כיוון שהוא ברא להיטיב, הוא יצא אותו מהסבסטנציה, מהמהות, מהישות הכי טובה שיש לו. מהי הסבסטנציה? מהי המהות והישות הכי טובה שיש לקדוש ברוך הוא? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכך יצא, בהכרח, עד כמה שהמילה בהכרח יכולה להיות שייכת, בגלל זה שקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, שהוא ברא את האדם, נשמתו של האדם חלק אלוקה ממעל. ממילא תכונת הנשמה דומות לתכונת הבורא שממנו היא נלקחה. הרבה על תכונות הבורא אנחנו לא יודעים, אבל דבר אחד אנחנו יודעים שהוא לא נוטל מאף אחד, הוא רק נותן. ולכן גם לנשמה יש את התכונה הזאת שהיא רוצה רק לתת, והיא לא רוצה לקבל. לבוא ולהציע שהקדוש ברוך הוא יברר נשמה שנהנית יותר מלקבל, זה להציע שהיא לא תהיה דומה לבורא, וזה לא טוב. וכיוון שקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, אז הטוב ביותר שהיא כן תהיה דומה לבורא, ומזה ממילא נובע שהיא לא אוהבת לקבל מתנות, אלא לכל היותר לקבל תמורת עבודה.
אוקיי, איפה אני יכול להרחיב? איפה הרב אמרת שזה נמצא? בספר הכללים?
לא, לא, לא. בספר הכללים כתוב דבר הרבה יותר עמוק. שם המקור המדויק מצוין אצלי בספר, ואני ברגע זה לא זוכר. גם בספר דרך השם זה כתוב בהבלעה, אבל זה כתוב באחד הפרקים הראשונים כשמדברים על הנשמה.
וזה מופיע גם בספר של
הרב, אני חושב שזה מופיע בספר והשבועות האלה לבביך.
בסדר גמור. תודה רבה.
ברוכים תהיו.
כל טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום, שלום. ערב טוב.
הלו?
כן, כן, בבקשה. ערב טוב ומבורך.
שלום, כבוד הרב. כן, רציתי לשאול אפרופו זה שדיבר על הנושא של... של עשרת השבטים, קודם כל, האם בנושא עשרת השבטים זה טאבו שלפני בית המשיח לא נראה אותם, או שיש סיכוי שלפני כן מישהו יחזור, או בעבר מישהו חזר משם, או זה אני לא יודע את המושג בנושא הזה, אם הרב יודע, יכול להשכיל אותנו בנושא הזה.
אני לא חושב
שנית, אני עוד דבר.
אני שומע, אני שומע. שנית, כמה?
אני שמעתי סתם בעבר הלא רחוק, ממישהו שטען, שאם יבוא היום, לא יצוין שהיום יבוא מישהו מעשרת השבטים, כאילו עם התורה שלהם, עם הכל, אז זה יהיה מסוג של היסטורת התורה שלנו שבעל פה, אני משקל, לא שבכתב. כביכול, כי הם יותר קדמונים לתנאים ולאמוראים, ואז הם יבואו, תשמע, זה אותנו לימדו ככה וככה, רבותינו מככה וככה וככה וככה, כי הם מבחינת מחלוקות, מבחינת העניינים, יצטרכו לסוק הלכה כמותם.
זה דברי הבל גמורים.
אבל שמה מושג כזה?
זה אלה הם דברי הבל גמורים. משום שאין, הלכה לא... סליחה. הלכה לא... אני מבין. לא, לא, מי שאמר לך את זה טעה, טעות חמורה, כי הלכה לא פוסקים לפי אינטואיציה, ולפי סברות כאלה. הלכה פוסקים לפי כללי הלכה. ולפי כללי הלכה, זה לא משנה שהם יהיו יותר קדומים או פחות קדומים, אלא לפי איך שהתגלגלו הדברים בסייעת הדשמיה, על ידי חכמי ישראל בכל הדורות. החזוניש כותב שגם אם נתגלו כתבי יד שבהם יש דברים שאם הבית יוסף היה רואה ייתכן שהיה פוסק אחרת, אין ההלכה זזה ממקומה, כי זאת הייתה סייעתא דשמיא, שאלה הדברים שיהיו מול עיניו של הבית יוסף בשעה שהוא יחיה את ההלכה שמחייבת לנצח נצחים את כל כלי ישראל. ולכן אין שום עניין שמם יבואו ויגידו. אדרבה, הנה הגיעו יהודי אתיופיה ושהתנתקו מהמסורת, ובידיהם היו מסורות שונות. סליחה, ברגע שאני מתחיל לענות, ברגע שאני מתחיל לענות וקוטעים אותי, תמיד יש סכנה שהשומעים ישמעו משנה לא שלמה. יש, הם הגיעו, הם היו מנותקים מהזרם המרכזי. הגיע, כתב הרב הדנה, ראש הקייסים, יהודי אציל, שאני מכיר אותו באופן אישי, מאמר, הוא כותב ככה, הגענו וראינו שהתנתקנו מהזרם המרכזי של העם היהודי, ולכן בכל הדברים שאנחנו נוהגים והם לא נוהגים, אנחנו נמשיך במנהגינו. בכל הדברים שאנחנו נוהגים והם נוהגים אחרת, כלומר המנהגים שלהם מראים שאנחנו טעינו, אנחנו מבטלים את מנהגינו מפני מנהגם. ואף אחד לא בא ושואל האם הם היו יותר קדומים, יותר קרובים לתנאים וכו'. עכשיו לגבי עשרת השבטים. אין שום עניין להתעסק בנושא הזה חוץ מסקרנות אינטלקטואלית. זה לא קשור לעבודת השם שלנו. עבודת השם שלנו קשורה למה שכתוב בארבעת חלקי השולחן ערוך. בשום מקום שם אין שום זכר לחקירת העניין הזה. ולא נדע מה שיהיה עד שיהיה, כמו שאומר הרמב״ם. מה שברור לחלוטין, שהיו כמה אנשים במהלך ההיסטוריה שטענו שהם מעשרת השבטים, כמו ראובן הדני, ו... לא נעשו דברים טובים כתוצאה מהפעילות שלו. הוא היה יד ימינו של שלמה מולכו, שהיה אדם תמים וצדיק כנראה, אבל גרם גם הרבה מאוד התעוררויות שגויות בתוך העם היהודי, ובסוף נהרג על קידוש השם על ידי האפיפיור ברומא. וזה לא מענייננו. מענייננו זה לעבוד את השם על פי שולחן ערוך. וכשיבואו, אז מי שיכריע את העניין לא יהיו אחרים מאשר פוסקי דורנו שנמצאים איתנו או שיהיו איתנו באותו דור. תודה רבה.
וגם כשיבוא, רגע שנייה.
כן,
גם כשיבוא משיח ויקום, כשיבוא משיח יקום הרמב״ם, יקום
כשיבוא המשיח,
כשיבוא העולם שאנחנו מכירים אותם.
לא, 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 אנחנו חייבים לסגור את התוכנית. נגמר זמננו, ואנחנו חייבים לסגור את התוכנית. כשיבוא המשיח, אנחנו נראה מה יקרה, ויבוא אליהו הנביא, ויתרץ קושיות ובעיות. זה לא נוגע לנו עכשיו, וכל מה שנגיד עכשיו, קרוב לוודאי שלא יהיה נכון. תודה רבה. ונסתיימה תוכניתנו, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, ותודה רבה לכל הצוות שבאולפן. לילה טוב וכל טוב.
במלאת 9 שנים להסתלקותו של מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, כל חי יקיים משדר זיכרון היסטורי מתוך ביתו של מרן בהשתתפות בניו הרבנים הגאונים שליטה, גדולי תורה ואישי ציבור. במשדר המיוחד יושמעו עדויות אישיות מבני הבית, הקלטות נדירות וסיפורים מרתקים בפרסום ראשון על דמותו הגדולה של מרן ומסירות נפשו לחיזוק התורה והיהדות. משדר הזיכרון הגדול שכל עם ישראל שותפים לו, יום חמישי ב' בחשוון ב9 בערב, כאן בכל חי.
מחשבים, משי, וגם מסקים, מדפסות, סלולר ואביזרים, מעבדת סלולר ומחשבים, מהפכה בעולם הדיגיטל. משי, 02-5699-181, קניון רמות בקומה השנייה, 02-5699-181.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
ביבי, לפיד, את מי זה מעניין? בואו לבחור רהיטים לבית ב... עד 60% הנחה! במתחם הרהיטים הענק דולצ'ה דיווני, במחירת סוף שנה מוקדמת ביום הבחירות. כ-2,500 מטרים של עיצוב הבית בקומה אחת, כפל מבצעים והנחות, חוויית קנייה מטורפת ומתנה על כל קנייה. אז בואו ביום הבחירות לבחור לעצמכם רהיט בדולצ'ה דיווני. כוכבית 2540, שידור חי מהמקום, רחוב לישנסקי 18, ראשון לציון. כוכבית 2540.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
ילדים לא יכולים להתמודד לבד מול עוני ומחסור. מצוקת הרעב גורמת להם לחוסר ביטחון. סייעו לעוד ילדים להיכנס לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילד יצא ממצוקת הרעב היומיומית שלו. רק בעזרתכם נצליח לדאוג להם לעתיד טוב ובטוח יותר. יד עזרה ושולמית הוא העוגן של מאות ילדים במצוקה. חייגו וימצאו ילד נוסף. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לכלל פעילות העמותה.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
חדשות כל חי, השעה 11:00.